שומעים חינוך, פודקאסט חינוכי.
אני חושב שאם המורים יחשבו בצורה יצירתית ונכונה, הם יכולים גם במגבלות התקציביות של בית ספר להפוך את הכיתה שלהם למדהימה והרבה יותר נכונה ללמידה.
ועכשיו, שומעים חינוך, פודקאסט חינוכי.
כמה פעמים הסתכלתם בהתלהבות בתמונות של כל מיני כיתות מבתי ספר מיוחדים מסביב לעולם או באיזה ערים שונות בארץ? כמה פעמים חשבתם לעצמכם שהמבנה של בית ספר, משהו בו לא טוב קורה והוא צריך להשתנות? כמה פעמים חשבתם שאם הכיתה שלך הייתה נראית קצת אחרת, אולי הלמידה בה הייתה טובה ויעילה ומלווה יותר? בפרק הזה נארח את חגי לביא ורמי חביב, שני מורים נפלאים שכל אחד מהם מלמד מקצועות אחרים, ושניהם היו שותפים להובלה של כל מיני תהליכים פדגוגיים ששברו לגמרי את דלתות הכיתה. ממש כמו שאתם שומעים, פיזית. שומעים חינוך. קדימה מתחילים. שלום לחגי לביא, מורה להיסטוריה ואזרחות, מחנך, רכז שכבה וסגן מנהלת בבית ספר בויר בירושלים. מה שלומך חגי?
מצוין, תודה.
כיף שאתה פה.
כיף להיות פה.
חגי, תספר למאזינים כמה מילים על עצמך.
וואו, כמה מילים. טוב, אז אני מורה, כמו שאמרת, נשוי, אב לחמישה, ירושלמי. זו שנתי העשירית בבית ספר בויר. חזרתי בקיץ משלוש שנים בארצות הברית, שליחות בבית ספר יהודי, היה מאוד מעניין.
כמורה.
כמורה, שליח, זה היה מעורב כזה.
מה אתה אומר על החינוך בארצות הברית?
מאוד מעניין, שונה. יש מה ללמוד ויש למה ללמד. לקחתי משם הרבה, ובמובנים אחרים אנחנו באופן מפתיע קצת לפניהם. בטח בנושא שאנחנו מדברים עליו היום.
אתה אומר החינוך בישראל הוא לא כל כך גרוע כמו שכל הזמן מספרים לנו.
ברור שלא. גם הנוער נפלא.
מעניין, מעניין. אתם עשיתם שינוי מאוד גדול בבית ספר, שהוא גם פדגוגי ואולי הובל מאג'נדה פדגוגית, אבל גם שבר קצת את איך שנראית הכיתה הקונבנציונלית. אז הייתי רוצה לשאול אותך, תספר לנו איך זה התחיל.
כן, אני חושב שבאמת השבירה של הקירות זה הקורד הסיום של התהליך. זאת אומרת, זה פועל יוצא של משהו שהשתנה קודם. אני חושב שצריך להתחיל במקום שנראה לי כמעט כל המורים, לפחות בתיכון נמצאים בו, המקום הקצת מתוסכל, שמתבונן על איזה מערכת מאוד מקובעת של בגרויות, שמאוד מכוונת את המורים לסוג הוראה מסוים, לשיטות מאוד מאוד מצומצמות, שבהם אפשר להשיג את התוצאות הנדרשות. זה משהו שהוא רוחבי, זה לא רק מורים, זאת אומרת, התלמידים אומרים את זה, ההורים אומרים את זה, המורים אומרים את זה, כולם מרגישים ככה. ואני חושב שזה מתחיל שם. זאת אומרת, כולנו מרגישים שאנחנו עושים משהו לא כך נכון. כולנו יודעים שאנחנו עובדים בשיטות שכבר עבדו בהן לפני 100 ו-150 שנה לפחות, והעולם משתנה. התלמידים משתנים קצת. יש בהם דברים שנשארים תמיד אותו דבר, ובגללם אנחנו בעבודה הזו, אבל גם יש דברים שהם משתנים. ואני חושב שזו הסיבה הראשונה ככה לרצון ליצור שינוי. אני חושב שבמובן הזה באמת אפשר להסתכל על התהליך שקרה בבית הספר שלנו, כי תהליך מעניין, כי הוא לא התחיל ממשבר. בית ספר בויר, בית ספר טוב, זה ידוע, והוא היה במקום טוב מבחינת ההישגים של התלמידים, מבחינת הבוגרים שהוצאנו, שהרגשנו שהם גם עם ערכים וגם עם הישגים אקדמיים, ומגיעים למקומות שהיינו רוצים שהם יהיו בהם בחברה הישראלית.
אז התסכול הזה, לאן הוא הוביל אתכם?
הוא הוביל אותנו להתחיל לחשוב. התחיל תהליך מאוד מאוד ארוך, לפני כמעט שלוש שנים, קבוצה שנקראת בויר במחשבה תחילה, 30, נקרא לזה אנשי צוות, כמובן ההנהלה, אבל גם מורים ותיקים, יועצות, גם מורים צעירים שבכוונה הוכנסו לקבוצה כדי להביא ככה משהו יותר טרי, גם מהשטח וגם בחשיבה, ולשאול שאלות מאוד 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 בסיסיות לפני הכל. מה התפקיד של בית הספר? מה בית הספר אמור להעניק לתלמידים שלו? איך היינו רוצים שהתלמידים יצאו מבית הספר, עם איזה כישורים, עם איזה ידע? ממש השאלות הכי הכי בסיסיות. זאת אומרת, לשים בצד את כל מה שקיים עכשיו, ואני מזכיר, משהו טוב. זאת אומרת, מה שקרה בזמן הזה, בבוער הדברים טובים, לשים את זה רגע בצד ולנסות לחשוב, אוקיי, מה אנחנו רוצים להקנות לתלמידים שלנו, שאולי היום אנחנו לא בדיוק מצליחים לעשות.
ולשאול את עצמנו את השאלות הבסיסיות, זה תמיד טוב כדי להזכיר לנו למה בכלל באנו לפה. אבל יש נטייה לתהליכי חשיבה האלה לפעמים להסתיים בלא כלום. מה היו התשובות שלכם?
אז אני חושב שמה שהצלחנו לעשות זה בעצם לגבש איזה ארבעה עקרונות שאנחנו רוצים לארגן את המשך התהליך סביבם, שמייצגים בעצם את המיומנויות או את הערכים שהיינו רוצים ככה להקנות לתלמידים, שיסייעו להם בעצם להשתלב בעולם שסביבנו היום. אז אני אמנה אותם ברשותך.
בטח, בטח.
אוקיי.
כל תפיסת העולם לארבעה עקרונות. אני אוהב שאנחנו מדייקים.
לא צבאי זה לא שלוש, אבל בסדר, בית ספר בכל זאת.
אז מה עם ארבעת עקרונות?
אוקיי, אז העיקרון הראשון הוא עיקרון השיתופיות. די אינטואיטיבי, שיתופיות, כולנו משתפים כל הזמן ברשתות החברתיות וכולי, אבל צריך לדעת ולהיות מסוגל לעשות את זה. זאת אומרת, לפעול במרחב שמשתפים בו כל הזמן. לדוגמה, תלמיד בכיתה צריך לדעת, או תלמידים צריכים לדעת לעבוד, לדוגמה, למסמך משותף. זה לא משהו שבעבר ראינו, עושים כל אחד עושה את שלו, וכאן יש לנו את האפשרות בעצם, בגלל הטכנולוגיה המתפתחת, בעצם לאפשר לתלמידים לבנות יחד משהו, וצריך לדעת איך לעשות את זה. זה לא מובן מאליו. זה העיקרון הראשון. העיקרון השני, עיקרון של פרואקטיביות. כלומר, כאן אנחנו מסתכלים על העולם סביבנו ומבינים שאדם חייב להיות יוזם, הוא חייב להיות מסוגל להוביל את עצמו בעולם, בגלל שהמציאות משתנה בקצב הרבה הרבה יותר מהיר מאשר בעבר. תלמידים כבר בבית הספר צריכים להיות מסוגלים לכוון את המורים ולהגיד, תשמע, הייתי רוצה להתמקד דווקא בנושא הזה, בתחום הזה, לפתח לכיוון ההוא וכו', כדי להוביל את ה... לימוד ותורה לכיוונים שהם מעניינים.
אתה אומר, בתהליך הלמידה, הילד צריך להיות יותר אקטיבי.
נכון. והדבר הזה כמובן דורש הרבה מאוד גם מהמורה. זאת אומרת, המורה צריך להיות מוכן להיות יותר גמיש במה שהוא עושה. גמישות היא באמת נדרשת בעולם היום וגם בבית ספר בעינינו.
אז זה השני.
זה השני.
כן, מה
נקודה שלישית? שלישי, חיבוריות. נשמע קצת דומה לשיתופיות. נכון. חיבוריות זה בעצם היכולת לחבר בין גופי ידע שונים, לחבר בין מוסדות שונים, לחבר בין עקרונות שונים כדי להשיג מטרה. למה, איך אני...
כן, איך זה בא לידי ביטוי בכיתה?
כשאנחנו מדברים על הכיתה, אנחנו בעצם מדברים שאנחנו רוצים שתלמידים יהיו מסוגלים, למשל, לחבר בין מקצועות שונים, כן? להבין שכשאנחנו מדברים בהיסטוריה על תקופה מסוימת, למשל, מלחמת האזרחים בארצות הברית ובספרות לומדים שיר שנכתב באותה תקופה, שיהיו מסוגלים לחבר בין השניים ולהבין שהמציאות מורכבת הרבה יותר מאשר דיסציפלינה אחת. העיקרון האחרון הוא קצת פחות עכשווי, מודרני וטכנולוגי, אבל הוא הכרחי וזה רפלקטיביות. כלומר, דווקא בעולם שרץ כל כך מהר קדימה וכולנו מרגישים את זה, אנחנו חייבים להיות מסוגלים ולדעת גם איך לעצור, להסתכל על מה שעשינו, להבין, לתקן, לחזק ולהמשיך הלאה. הדבר הזה הוא משהו שצריך להתרגל לעשות, קודם כל, וגם צריך לדעת איך לעשות. בכיתה זה אומר שמדי פעם מקדישים באמת זמן לעצור, לשאול את התלמידים, אוקיי, אז איך היה לכם? מה אתם חושבים על? בואו תכתבו שנייה את התהליך שעברתם, ומה הייתם יכולים לשפר, מה היה טוב וכו', וללמוד תוך כדי תנועה גם איך להשתפר.
זאת אומרת, הכנסתם ארבעה מושגים חדשים לשיחה, חיבוריות, רפלקטיביות, פרואקטיביות ושיתופיות.
יפה.
נכון? כן. זוכר טוב. איך הדבר הזה בסופו של דבר יתרגם לעשות שינוי בזה שמורה נכנס לכיתה ומלמד אחרת?
אז אני חושב שקודם כל בשנה שאחרי זה, בשנה הקודמת, שנת הלימודים הקודמת, באמת התחלנו קצת לשחק עם זה. מה זאת אומרת? לקחנו את העקרונות האלה, המורים בעיקר שהשתתפו בתהליך, וניסו ליישם את זה בכיתה בכל מיני דרכים. תלמידים לימדו תלמידים, קבוצות לימוד כאלה ואחרות, בחירה, לאפשר בחירה לתלמידים שיכולים לבחור את הכיוונים שהם רוצים ללכת אליהם, כל מיני ככה פיילוטים כאלה, עדיין בלי הרבה קשר ביניהם, עדיין, אבל שמשחקים עם הדבר הזה.
אתה אומר, המורים יזמו כל מיני דברים ברוח השיחה שעשיתם בבית ספר.
נכון, ברוח תהליך ארוך, זה פחות, זה הרבה יותר משיחה, זאת אומרת, המורים נכנסו, אני יכול להגיד, להעיד על עצמי, ברגע שאתה נכנס לראש הזה, ואתה מחפש איפה אתה עושה את זה, זה כבר משפיע ממש על כל ההוראה שלך. אני היום מלמד בשיטה החדשה, שתכף נדבר עליה, אבל גם בכיתות שאני מלמד כאילו עולם ישן, אני כבר לא מלמד אותו דבר. אתה לא יכול כבר להמשיך באותה מתכונת, כי העקרונות האלה נכנסים לך לדם, ואתה מבין שהם חשובים וגם חסרים לך, כשאתה לא מנחיל אותם בכיתה.
כן.
כן. למודל קוראים מודל התמנון, שם שדורש הסבר. מן הסתם.
נכון.
אז תמנון...
נשמע מפחיד.
כן, נשמע מפחיד וכו', אבל תמנון בעצם הוא חיה מאוד מאוד חכמה, קודם כל. שולח זרועות להרבה מאוד כיוונים בו זמנית. לכל זרוע, אגב, יש את המוח שלה ואת היכולת ככה לנהל את עצמה בצורה אוטונומית. הוא מאוד מאוד גמיש, הוא מאוד מאוד סטגלן, ומתרגל מהר לכל מיני סביבות שונות. והדימוי הזה הוא דווקא התחבר לנו מאוד לסוג הלמידה שאנחנו רוצים להנחיל לתלמידים. אז מה שבעצם עשינו ככה בהצגה קצרה, לקחנו שתי כיתות, חיברנו אותן, צירפנו אליהם שלושה מורים, אחד מכל מקצוע. כלומר, כל תמנון יש בו בעצם שלושה מקצועות. יש תמנון רוח, שכולל את ספרות, תנ"ך ומחשבת ישראל, תמנון חברה, שאני נמצא בתוכו, היסטוריה, גיאוגרפיה ואזרחות, ותמנון מדעים, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה. החיבור הזה של שתי כיתות ושלושה מורים מאפשר לנו בעצם המון ורסטיליות מבחינת צורות הלימוד. אנחנו יכולים ללמד את שתי הכיתות יחד, מרצה אורח, סרט, פתיחת יום, הנחיות להמשך. אנחנו יכולים לחלק את המליאה הזו לשלוש קבוצות. כל מורה לוקח קבוצה ומלמד בדיסציפלינה שלו, מלמד את אותו דבר, דווקא נחמד, כי זה קבוצה קטנה יותר מכיתה רגילה.
בכל אחד, רק שאני אבין, בכל אחד מהתמנונים יש מורה אחד שהוא מורה לאזרחות, נגיד בחברה, אזרחות, מורה אחד להיסטוריה, מורה אחד לגיאוגרפיה, נכון?
נכון מאוד, זה מאוד חשוב, כי כן חשוב לשמור עדיין על הדיסציפלינות ועל הזהות שלהם בתוך כל הסיפור הזה.
אבל מבחינת התהליך למידה של הילד, אתם קצת שוברים את המקצועות, מלמדים באופן רב תחומי.
לגמרי. זאת אומרת, התלמיד יודע שאני מורה להיסטוריה, למשל, ואני מתמקד בתחום הזה, אבל כמעט כל התוצרים שלו לא יהיו בלעדיים להיסטוריה, הם ישלבו בעצם את כל שלושת הדיסציפלינות שנלמדות בתמנון.
תן לי דוגמה, נגיד, ליחידת הוראה שיכולה להיות בתהליך למידה כזה.
אני אדבר על תמנון חברה רק כי אני בתוכו. עמוד השדרה בתמנון חברה הוא ההיסטוריה, הציר ההיסטורי, ואנחנו בעצם בחרנו כמה פרקים היסטוריים שאליהם אנחנו מחברים גם את הגיאוגרפיה שמאוד, זאת אומרת, זה כל כך רלוונטי, הרי זה מתבקש ללמד אזרחות וגיאוגרפיה בהקשרים האלה, ההיסטוריים, ולא סתם תלושים באוויר.
איך זה לעבוד עם עוד שני מורים בכיתה?
שאלה טובה, אני חושב שזה אחד הדברים שהכי פחות התייחסנו אליו כשתכננו וכשיצאנו לדרך, פתאום הבנו שיש פה משהו אחר. זה כיף אדיר. זה שובר את כל מה שהכרנו קודם. זאת אומרת, אני רגיל כמורה להיכנס לכיתה, לסגור את הדלת, וזהו, זה העולם שלי.
ברור.
ומה
ברור.
שבדיוק...
הסיפור שתמיד מספרים לנו כשאנחנו מתקבלים ברעיון עבודה, אתה סוגר את הדלת, אתה עושה מה שאתה רוצה.
בדיוק, וזה באמת נכון במובן מסוים. זאת אומרת, יש לך הרבה הרבה חופש והרבה הרבה אוטונומיה בתוך כיתה, ומה שקורה שם באמת קורה בינך לבין הכיתה, ופתאום יש עוד שני מורים בחלל, כן? זה לא בדיוק כיתה, אבל יש עוד שני מורים בחלל. זה מעניין בגלל שבעצם דווקא בגלל שהמודל הזה הוא גמיש והוא לא כל כך מובנה ומסודר, אנחנו לא מחויבים ללוח צלצולים לדוגמה, אז יש המון המון תאומים שצריך לזאת לתוך הצוות.
וואי, שיגעת אותי לגמרי, אין צלצולים.
אין צלצולים.
אין צלצולים.
זה בין 4-6 שעות אקדמיות ואנחנו מנהלים את זה.
רצוף, בין 4-6 שעות.
כמובן שיש הפסקות, אבל ההפסקות הן בהתאם לצורך. זאת אומרת, אם עכשיו רואים סרט, אז לא עוצרים אחרי 45 דקות טוב, הפסקה, ואז חוזרים.
אין צלצול בכל בית ספר שהילדים נכנסים?
יש, אבל התלמידים למדו
לא להקשיב לצלצול.
כשהם בתמנון.
מעניין, איזה כיתה הם אגב הילדים?
תת.
כיתה תת.
כן.
כן, תמשיך בבקשה.
אז היינו במורים, אז נדרש הרבה תאום בין המורים, ואני חושב שאחד הדברים המדהימים פה הוא שבאמת אנחנו יכולים תוך כדי תנועה גם לשנות את התוכניות. זאת אומרת, התקוונו שיהיה 40 דקות לאיזה משהו מסוים, והולך טוב, ותלמידים שאלו שאלות ורוצים לעשות את זה, אז אנחנו יכולים תוך כדי תנועה להיפגש באמצע החלל ולדבר בינינו ולהחליט, אוקיי, בואו ניתן לזה עוד 20 דקות, נקצת שם חול.
כשהתלמידים נגיד בעבודה עצמאית או משהו כזה.
תלמידים עובדים. מה שנורא חשוב פה זה התלמידים רואים אותנו עושים את זה. וכשאנחנו מדברים על עבודת צוות כמטרה, אני חושב שזה אחד הדברים המשמעותיים. היום בעולם הכל בעבודת צוות.
אתם עושים מודלינג בעצם.
ממש. והתלמידים קודם כל רואים אותנו, ואז גם זה זולג, אני חושב, קצת אליהם. אני חושב שיש פה גם, זה נורא נחמד שיש לך עוד אנשים שאתה יכול קצת להישען עליהם. אפילו ברמה הכי פיזית ופשוטה, השבוע אחד המורים שמלמדים איתי במילואים, אבל ההוראה לא נפגעת, כי אנחנו מחזיקים את האלונקה לצורך העניין, כל אחד מביא את החוזקות שלו לתהליך, וזה באמת משהו שהוא מאוד מאוד מפרה ומאוד מאוד מענה, ומשהו שלא צפינו שהוא מאוד משמעותי.
אז תספר לי מילה על החלל הזה.
אז כל הרעיון הוא שהמתחם הוא על גלגלים, כלומר, הכיסאות הם על גלגלים, חלק מהמתחם משולחנות שהם על גלגלים, ובעצם הרעיון הוא שהמרחב גם כן משתנה ומתאים את עצמו ללמידה. כשלומדים בקבוצה עם המורה, אז נמצאים במקום אחד. כשיש עבודה בצוותים, התלמידים מרימים שולחן על שני הגלגלים שלו, מסיעים אותו לאנשהו, מה שהיה קרוי פעם, המסדרון הוא כבר חלק ממרחב הלמידה לחלוטין, יושבים פה, יושבים שם.
מגניב.
כן.
לא שוברים את הציוד.
זאת סוגיה באמת מעניינת. אנחנו הנחנו ש... ציוד חדש, מקום חדש, יזמין גם יחס מאוד מאוד מכבד וזה, התבדנו קצת, לצערנו. עוד סוכיה ערכית שצריך להתמודד איתה. כן.
עכשיו, כשאני אבין, מלבד השלוש אשכולות האלה, נגיד מתמטיקה, אנגלית וזה, זה מקצועות שעדיין נלמדים כמו בעולם הישן.
כן, למרות שאנחנו רואים איך לאט לאט התמנון הזה שולח את זרועותיו גם למקומות אחרים, פתאום בשכבה י"ב אצלנו, המורים למתמטיקה קיבלו השראה והבינו שאפשר אולי אחרת, ובנו איזה שיטת לימוד של ארבע כיתות בו זמנית, שחלק מקנים וחלק מתרגלים, והם זזים ביניהם. זאת אומרת, אני חושב שמה שקרה בבית הספר, הוא שהגבולות נפרצו, וביום שהם נפרצו, כבר כולם חושבים ביצירתיות הרבה יותר גדולה, איך מצליחים לייצר פדגוגיה, הוראה יותר מותאמת, נכונה, למטרות שלנו, אפילו במקצועות שעוד לא רשמית התחלנו בהם את התהליך הפדגוגי הזה.
יש לי שאלה אליך, חגי. שומעת אותנו עכשיו מורה, או שומע אותנו עכשיו מורה, והם מרגישים, בא להם לעשות את המהפכה. אבל הם עוד אולי קצת לבדם, ועוד לא מחוברים לאיזה שינוי גדול כמו שאתם עשיתם ועושים. יש לך איזה טיפ בשבילם?
הטיפ הראשון הוא באמת לא לפחד, זאת אומרת, לסמוך על התלמידים שהם יצליחו להסתגל, זה לא פשוט לפעמים לתלמידים, אבל להעביר אחריות אליהם, להבין שעיקר הלמידה צריכה להתבצע אצל התלמידים, לרדת קצת מהבמה הזאת של קדמת הכיתה, ולחשוב שרק אנחנו יכולים להעביר את הידע לתלמידים, ולנסות לייצר סביבת לימודים שבה יש שיתוף הרבה יותר גדול של התלמידים בתהליך. יש פה קורבן, הקורבן הוא הידע במרכאות, זאת אומרת, כשהתלמיד אחראי ללמידה, הלמידה עורכת זמן רב יותר, והידע הנרכש הוא בכמות קטנה יותר. זה קורבן זמני, למה? כי כשהתלמיד לומד ללמוד ככה, והופך ללומד עצמאי שיכול ללמוד חומר לבד, אז בטווח הארוך, כל הידע שהוא לכאורה הפסיד, הוא יכול להשלים אותו בקלות ולבד, בטח ובטח ברמה של הבגרות היום כן. במדינת ישראל.
תשמע, חגי, מה אני אגיד לך? זה נשמע מטורף, באמת. שוברים פיזית את דלתות הכיתה, מלמדים אחרת, מלמדים את התלמידים להיות לומדים עצמאיים, להתלהב, להיות יותר רלוונטיים, מלמדים באופן רב תחומי, לא פחות ממעורר השראה. תודה. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
בשמחה. היי. ובהצלחה לכולנו.
תודה. תענוג לדבר איתך.
גם איתך.
שלום לרמי חביב, מורה לעיצוב ויזמות, שגם למד בתיכון ואפילו מגיש לבגרות וגם מלמד בבית ספר יסודי, ויש לו לא מעט ניסיון עם לשבור את קירות הכיתה, כי במקצוע הוא מעצב שמתמחה בלעצב מרחבי למידה. מה שלומך, רמי?
מעולה.
טוב שאתה כאן איתנו. תספר לנו קצת על עצמך.
טוב, אני אתחיל בזה שאני נשוי, אב לארבעה ילדים, מהממים.
אנחנו היום עם שני מרואיינים עם לא מעט ילדים.
כנראה
גם הורים וגם הורים.
כנראה שזו הסיבה שאנחנו פה.
כנראה. המאזינות והמאזינים שלנו לא בטוח יודעים, אבל רמי הוא שם מאוד מפורסם לאדם שמתמחה בשינויים של מרחבי למידה, וכבר שבר הרבה קירות בירושלים, בלא מעט בתי ספר, ועשה שינויים מדהימים, ויש הרבה תמונות גם לראות באינטרנט. מעניין אותי לשאול אותך, רמי, מה הוביל אותך מלהיות מורה לעיצוב, ללהיות מישהו שהופך להיות אדם שפשוט שובר קירות, שניגש לבית ספר ומשנה את מרחבי הלמידה שלו.
תשמע, היום אתה נכנס לכיתה רגילה, וחוויית הלמידה היא לא שמה. זה לא קורה. זאת אומרת, בשביל שתלמיד יבוא וירצה ללמוד, וירצה לחוות חוויה למידה טובה, המרחב חייב להתאים לו. לא יכול להיות שאנחנו עדיין אחרי כל כך הרבה שנים לומדים באותה שיטה שלמדו לפני 100 שנה. לא יכול להיות שהשולחנות נראים אותו דבר. לא יכול להיות שהלוח הוא לא מותאם לתלמיד, הוא בגובה של המורה. למרות שאם היו מאפשרים לתלמיד לבוא ולעבוד עם לוח בגובה שלו, הוא היה עושה את כל התרגילים על הלוח וככה הוא היה מלמד תלמידים אחרים. לא יכול להיות שהרצפה היא כל כך קרה והיא לא מאפשרת לשבת לרגע ולעבוד על הרצפה. לא יכול להיות שאין איזשהו אביזר נוחות שאני יכול לבוא ולשבת ולהירגע בו. זאת אומרת, הכיתה היום לא מתאימה ללמידה שהיא חווייתית. היא לא מתאימה ללמידה שהיא מענה. וזה הדבר שאנחנו צריכים לשאוף אליו. וזה הדבר שהביא אותי לרצות להפוך את מרחבי הלמידה לכאלו שהילדים לא ירצו לצאת להפסקה. שהילדים לא ירצו ללכת הביתה. כי טוב להם, כי הם נהנים. הם גם לומדים, אבל הם גם חווים חוויה. וזה החלק המהותי והחשוב. ואם אתה בונה כיתה שהיא מאפשרת למידה חווייתית, מהנה, הצלחת בגדול. גם הם ילמדו, אבל גם הם יישארו עם זיכרונות מדהימים מבית ספר, והם יעבירו את זה הלאה.
טוב, זה נשמע מדהים. אתה גם מדבר מאוד חזק על על החוויה של הילד, זה שהוא יבוא ויהיה לו כיף לו לשבת בכיתה, כן? מי אומר היום כיף לי בבית ספר, כיף לי לבוא ללמוד? יש כאלה, אבל לא כולם. אני רוצה לשאול אותך איך זה התחיל, מלהיות מורה לעיצוב, ללהיות מעצב באמת, ללהיות מעצב של חללים בבית ספר.
זה התחיל מדרישות בסיסיות בבית ספר. המנהלת הדס, בבית ספר מנשה אל ישר, פנתה אליי ואמרה לי שהיא רוצה שנעצב קצת את הכניסה של בית ספר אחרת. וזה נולד מצורך בכלל שאת התוצרים של התלמידים, שבדרך כלל מוצגים על לוחות בצורה מאוד מאוד בסיסית ושגרתית, רצינו להציג אותם בצורה אחרת ושונה. אז החלטנו שאנחנו עושים כמעין מוזיאון קטן בכניסה. אז הלכתי ובניתי פודיומים לבנים בגבעים שונים. לקחתי את כל הקירות ויצרתי בהם מסגרות. והעבודות היו תלויות בתוך המסגרות, והעבודות היו מונחות על הפודיומים. מה שזה יצר, זה יצר מצב שפתאום עבודה של תלמיד, שהוא עשה אותה והיא נראתה לו לא הכי חשובה בעולם, הפכה להיות משהו מרכזי שמוצג בכניסה לבית ספר, וכל מי שנכנס לבית ספר, אם זה הורים, אם זה תלמידים, רואה את זה, ויותר מזה גם מגיב. והתגובות היו מדהימות, והתחושה והאווירה הפכה להיות אחרת ושונה. וככה מהדבר הקטן הזה של לקחת מרחב של כניסה לבית ספר, התחלנו לטפל בכל מיני מקומות קטנים בבית ספר לאט לאט.
מה נגיד עשית?
למשל, דוגמה, בכיתה, תלמיד רוצה לבוא ולכתוב משהו. הרבה פעמים הוא יכול לכתוב או במחברת, או אפילו לצייר במחברת, או על הלוח שהמורה לא נמצאת בהפסקה. לקחנו למשל את השולחנות ושמנו טפטים שהם מחיקים. זה אומר שהפכנו את השולחנות ללוחות מחיקים. הדבר הזה אפשר להם לשבת ולכתוב כל מיני תרגילים במתמטיקה ולדון עליהם עם חברים אחרים ואחרי זה למחוק ולעשות ניסיונות נוספים. הדבר הזה אפשר לתלמידים שרוצים קצת לשרבט ולצייר, פתאום לא להרוס את השולחן כי הם משרבטים ואחרי זה אפשר למחוק, אלא זה משהו שאפשר לעשות אותו והוא מצוין וזה טוב.
כן, דווקא זה יפה, כי זה שינויים שנראה לי לא עולים כל כך הרבה כסף.
אני חושב שאם המורים יחשבו בצורה יצירתית ונכונה, הם יכולים גם במגבלות התקציביות של בית ספר להפוך את הכיתה שלהם למדהימה והרבה יותר נכונה ללמידה.
טוב, זה אתה חייב להסביר. איך עכשיו אני מורה או מורה שאין לי תקציב ולא נותנים לי אפילו לא 2,000 שקל לזה, מה אני יכול לעשות?
בוא נתחיל באווירה. דלי צבע עולה היום עשרות שקלים, שזה באמת סכום מאוד מאוד זניח. צביעה של כיתה, של קיר אחד, בגוון פסטלי, מאוד מאוד עדין, רך ונעים, שהצבע נבחר על ידי כל הכיתה. זאת אומרת, אנחנו באים ויושבים ומחליטים שאנחנו עושים הצבעה, וכל אחד בוחר את הצבע שהוא רוצה, וכתוצאה מזה, באים ובוחרים את הצבע הרצוי, ואותו צובעים את הכיתה. אבל לא את כולה, צובעים קיר אחד. דבר קטן, דבר נוסף, הלוחות. הלוחות שנמצאות בכיתה בדרך כלל, שמים עליהם כל מיני עבודות ודברים של המורים, אבל הם בדרך כלל רק...
אני מתכוון הלוחות על הקיר. הלוחות
על הקיר. נכון, הלוחות על הקיר, הם בדרך כלל משמשים לתליית עבודות. התחלופה שם תלוי במורה, היא לא תמיד שבועית או חודשית, לפעמים אפילו יותר מזה. אם היו לוקחים אפילו רק לוח אחד, היו מנמיכים אותו לגובה של התלמידים, היו הופכים אותו ללוח שאפשר לכתוב עליו, אפשר לצייר עליו, אפשר להביע את עצמך, זה היה מאפשר ללמידה להיות הרבה יותר טובה, הרבה יותר נכונה. כי אם עכשיו חילקתי את הכיתה לקבוצות, וקבוצה אחת רוצה לעשות תרגילים אפילו במתמטיקה, והם רוצים ללמד אחד את השני, מה יותר נוח מאשר לעמוד ליד לוח ולעשות את התרגילים וכל אחד מתקן אחד את השני?
אתה אומר צריך לעשות לוחות על הקיר שהם חלק מהתהליך למידה.
נכון, ממש ממש ככה. עוד דבר, לשנות את הסדר של השולחנות. השולחנות בדרך כלל מסודרים בצורה שיטתית שהתלמידים יושבים מול הלוח. מי אמר? למה? אפשר לסדר אותם פעם אחת בחטא ופעם אחת במרובה ופעם אחת בכלל לעשות אותם בקבוצות. ויותר מזה, מי צריך את השולחנות? אפשר לקחת אותם, להוריד אותם, להוציא אותם החוצה או לסדר אותם בצורה מסוימת ולשבת על הרצפה.
אני חייב לספר לך שהייתה לי מורה שהיא הגיעה לבית ספר, אמרה, אני הולכת לשכנע את כל המורים בכיתה שלי שישבו בחטא. בהתחלה לא הלך לה, וכל המורים התנגדו, מה ישבו בחץ, יעשה בלגן, יהיה מלא רעש וזה, והיא לא ויתרה והתעקשה, ואחרי חצי שנה, במשך שנתיים וחצי, חינכה שלוש שנים, הכיתה שישבה בחץ. וזה היה מדהים לראות איזה תהליך הילדים עברו, כי מכיתה שחלק גדול מהשיעורים הם באמת פרונטליים ומוסרניים, היא הפכה להיות כיתה שאין למורים ברירה, חייבים לעשות דיונים כל היום. ובאמת הפכה להיות כיתה שמדברת ככה יפה, הילד אחד אומר, אני רוצה לחזק את עמדתו של, וילד שני אומר, אני חולק על דעתו של, לימדה אותם איך לעשות דיונים, איך לדבר, איך לתות משוב אחד לשני, וזה היה מאוד מאוד יפה, משינוי שבאמת התחיל מתוך מוטיבציה שיבוא ולשנות שולחנות.
יותר מזה, לחטא יש המון 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 ערכים נוספים, שתלמידים יושבים בחטא, הם רואים אחד השני כל הזמן. זאת אומרת, הם לא מנותקים מהכיתה, הם כל הזמן רואים, והם בקשר עין אחד עם השני. חברתית, זה יוצר תחושה של קבוצה, שהיא מאוחדת, היא מלוכדת, היא ביחד. יותר מזה, מורה רוצה לעבור בין התלמידים, הוא צריך לעבור ביניהם, אבל הוא לא מסתיר, הוא לא עם הגב לאף אחד, הוא כל הזמן בקשר עין איתם. זה למידה אחרת, שבאמת בצורה מאוד מאוד פשוטה, מאפשרת חוויית למידה אחרת, ולמידה משמעותית הרבה יותר. אני אספר לך סיפור אפילו יותר מזה. יום אחד החלטתי שאני מגיע לכיתה, אני אומר לכל התלמידים שחבר'ה, אנחנו לא עושים פה את השיעור. אתם צריכים לקחת את הכיסאות ושולחנות והציוד ויוצאים החוצה. לאן? לחצר. כמו נמלים...
ללמוד?
ללמוד. כמו נמלים, שורה אחד אחרי השני, הם פשוט יוצאים אחד אחרי השני ויוצאים לחצר. טוב, מה עכשיו? ביקשתי מהם שיסדרו את השולחנות איך שהם רוצים. מי שרוצה שיישב מול העץ הזה, מי שרוצה שיישב בקבוצה, מי שרוצה שיסדר את עצמו איך שהוא רוצה.
מעניין, אבל הם התיישבו.
הם התיישבו כל אחד בהתאם לרצונות שלו, וראיתם משהו מאוד מאוד יפה בקטע החברתי. חברים שהיו צריכים חברים, אז הם ישבו בקבוצות גדולות יותר. חבר'ה שהם יודעים לעבוד לבד, ישבו עם שתיים, והיו גם כאלה שהחליטו שהם רוצים לשבת לבד. וזה היה מדהים. כל הקטע המענה פה היה זה שהם פתאום חוו חוויה אחרת. הם פתאום נמצאים בחוץ, והם מקבלים את כל השיעור בצורה מעניינת יותר.
יש לי שאלה. כשמוציאים את התלמידים החוצה, שעושים חטא, ששוברים קצת את המבנה הסטנדרטי של הכיתה, אין בלגן, אין רעש, אפשר להחזיק את הילדים.
קודם כל, בלגן זה לא דבר רע. בלגן זה דבר נפלא.
תסביר.
אם אנחנו רוצים שהתלמידים באמת יגיעו לתוצרים, לדברים שהם רוצים להגיע להם, ואנחנו מעבירים את האחריות מהמורה לתלמיד, אנחנו חייבים לקחת בחשבון שזה תהליך. מי שמחפש תלמידים שהם יסמנים, שיושבים בשקט כל הזמן, ורק מקשיבים, מסכמים והולכים הביתה, זה לא למידה בעיניי. למידה אמיתית זה שהתלמיד הוא חווה חוויה, זה שהוא בעצמו טועה, זה שהוא בעצמו מדבר, זה שיש קצת רעש, שיש גם מישהו מפריע. זה חלק מהחוויה. אבל אם יודעים לרכז את הדברים בצורה נכונה, אם יודעים להעביר את הדברים בצורה טובה, אז הבלגן הוא יתרון, הוא לא חיסרון. כי בסופו של דבר, כולם לומדים מכולם.
אבל עד איזה גבול, רמי?
כמובן שיש גבולות, חייבים לשים גבולות. אחד הדברים שאני, למשל, מקפיד עליהם, זה עניין של יחס אחד לשני. אין דבר כזה שמישהו יבוא ויזלזל בעבודה של מישהו אחר. אין דבר כזה שתלמיד יתחצף למישהו אחר. אלימות, לא בא בחשבון.
אתה אומר בלגן, אבל נשלט.
בלגן שהוא נשלט, והוא אפילו יותר מזה, זה בלגן שהוא תוצאה מלימוד אמיתי. הוא תוצאה מחוויה אמיתית. הוא תוצאה של הפנמה של הידע ושל עשייה. זאת אומרת, אם תלמיד עכשיו יושב ובונה מודל, והוא לוקח פלסטלינה, והוא לוקח חמר, והוא מעצב אותו, והוא משחק איתו, והוא עושה אותו, והוא תוך כדי גם שר. אני למשל בשיעורים שלי משמיע המון המון מוזיקה. התלמידים שלי, הם עובדים תוך כדי שמיעה של מוזיקה. אז מישהו עכשיו התחיל לשמוע. יש לי תלמיד בכיתה מסוימת, שהוא שומע את המוזיקה, הוא מתחיל לרקוד. פשוט מתחיל לרקוד. והרבה פעמים אנשים שבאים ושואלים אותי, תגיד, זה לא מפריע? ממש לא. הוא נהנה מזה, זה שלו. אז למה לא? שוב פעם, כל עוד זה בגבולות הטעם הטוב, שזה אומר, אני לא מזיק, אני לא מפריע למישהו אחר, ואני ממשיך לעבוד ולעשות את המטלות, בכיף.
רמי, עשית כל מיני מהפכות קטנות בבית ספר. אתה והמורות והמורים לצדך, הוספתם טפטים לשולחנות, הוצאתם אותם החוצה, עשית חטא, הכנסת לוחות, נתתם לידים לבחור את הצבע של הכיתה. מתי זה עבר לדברים קצת יותר גדולים?
הדבר הגדול היה לפני חצי שנה בערך. יש תוכנית מדהימה שקוראים לה תוכנית מחדש. תוכנית מחדש זה תוכנית שמאפשרת לבתי ספר לחלום, פשוטו כמשמעו, באמת לחלום. הרבה פעמים באים לבתי ספר ואומרים להם תחלמו, ובסופו של דבר לא יוצא כלום. ואז יש אכזבה ענקית. במקרה הזה, זה היה ההפך הגמור. פגשנו מישהי מדהימה בשם טלי חנין, שהגיעה אלינו לבית ספר, והציעה לנו לחלום איתה ביחד. הדבר הכי מדהים שהיא אמרה לי, זה שאין גבולות. ושאומרים לי שאין גבולות, אז באמת אין גבולות.
אתה מתפרע.
לגמרי.
אתה צריך לדעת למי אומרת את זה.
כן.
אז מה קורה שם במחדש? מה קורה?
במחדש יש פה שתי דברים משמעותיים. אחד, יש פה פדגוגיה. הפדגוגיה היא חייבת להיות תהליך משמעותי שמתרחש לאורך תקופה ארוכה, ששותפים לו צוותים בבית ספר, והמטרה שלו זה לעשות שינוי בחינוך. המטרה שלו זה להביא ליצירת מרחבי למידה שהם מושתתים על פדגוגיה אחרת ושונה משמעותית, תוך כדי עם שינוי חזותי של בית ספר.
ואתה קיבלת איזה תקציב?
קיבלתי תקציב מדהים, שלא האמנו שנקבל אותו, ואז הבנו שחובת ההוכחה היא עלינו.
איזה בית ספר זה היה?
בית ספר מנשה אלישר. זה בית ספר שהוא יסודי. יש בו תלמידים מדהימים, יש בו מנהלת מדהימה, ויש בו צוות אדיר. הצוות הזה במשך כמעט 3 שנים, ישב ובנה פדגוגיה, שהיא מושתתת על PBL, והיא מושתתת על המורה כמנחה, ויצרה סט של מורים מדהים, שמתחיל לעבוד בשיטה הזאת. במקביל ללמידה הפדגוגית, ולמידת התכנים ודרכי ההוראה, התחלנו לעבוד על עיצוב מרחבי הלמידה. עשינו שילוב בין הפדגוגיה לעיצוב של מרחב הלמידה.
רמי, אמרו לך לחלום בלי גבולות. אז מה חלמתם?
תדמיין לך שלקחנו קומה שלמה, כיתות א' ב', פירקנו אותם לגמרי, השארנו רק את העמודים, ומשם התחלנו לבנות. תדמיין לך שאתה נכנס למרחב, שאתה נכנס אליו, הוא אופן ספייס אחד גדול. אופן ספייס זה אומר שאתה נכנס למסדרון ענק, ומצד ימין ומצד שמאל יש כיתות, אבל הן שקופות. אתה רואה את הכיתות, הכל מלא זכוכיות, אבל אתה רואה את הכיתה עצמה. ושאתה נכנס עכשיו לתוך הכיתה, אתה רואה שולחנות מודולריים. זה אומר שאפשר להזיז אותם בשניות, הם על גלגלים, והם בצורת עלה. הם בצורת עלה בשביל שיהיה אפשר ליצור מהם עיגול, ויהיה אפשר לשבת כקבוצה. ואם אתה מסתכל שמאלה, אתה רואה לוח נייד, שאפשר להזיז אותו ממקום למקום, בשביל שיהיה אפשר ללמד קבוצות שונות, ובמקומות שונים בכיתה. ואם אתה תביט למטה, אתה תראה במה קטנה. הבמה הזאת היא המטרה שלה, שהיא תאפשר גם לתלמידים וגם למורה, ליצור כל מיני מצבי למידה מעניינים. לדוגמה, אם המורה רוצה לדבר ורוצה להיות בגובה העיניים של התלמידים, אז הוא יכול להעמיד אותם על הבמה, והוא יכול לשבת על כיסא. לדוגמה, אם תלמיד רוצה להציג עבודה, אז אנחנו נעלה אותו לבמה בשביל לתת לו את הכבוד, בשביל לתת לו את המקום הזה שהוא מציג, להעצים אותו, להביא אותו למקום הטוב. אם אתה תסתכל לצד שני, אתה תראה קורסאות כאלה מפופים שאפשר לשבת עליהם, גם כשעכשיו אני רוצה לנוח קצת ולקחת אתנחת הקלה. ואם אתה תסתכל למטה, אתה תרגיש את הפרקט. פרקט שיושב לך ונעים לך לדרוך עליו. והתלמידים באים בבוקר, חולצים נעליים ופשוט מתיישבים עליו, הולכים יחפים.
תדמיין לי איך נראה שיעור במרחב הזה. המורה מגיעה לכיתה ו...
המורה מגיעה לכיתה, והיא נכנסת, היא נכנסת בדלת זכוכית. אז כמובן שכולם כבר רואים שהיא מגיעה. אז הם לא צריכים לחכות שהיא תגיע ואז להתחיל להסתדר, אלא הם כבר רואים אותה בדרך, והם יכולים להתחיל להתארגן. ושהיא נכנסת, היא יכולה להחליט, יש לה כל כך הרבה אמצעים להעביר שיעור מעניין. יש לה במה, יש לה פופים, יש לה שולחנות מודולריים, יש לה קורסאות, יש לה ברקו, יש לה... הרבה אמצעים שיכולים לאפשר לה להעביר שיעור מעניין.
ומי שאין לו כסף?
מי שאין לו כסף שיתחיל בקטן. חבר'ה, המורים יכולים להתחיל בקטן. הכל תלוי בהם. הקטן הוא יביא אותם בסופו של דבר לגדול. השינוי האמיתי צריך להתחולל אצל כל מורה ומורה ברצון שלו, בנחישות שלו ובמוטיבציה שלו לבוא ללמד. אם כל מורה ירד לגובה העיניים לתלמיד שלו, ויראה את התלמיד שלו בגובה העיניים, וידע באמת מה הצרכים שלו, הוא יוכל להוביל אותו למקום הטוב ביותר בשבילו. ובשביל זה לא צריך כסף. צריך אמונה, צריך רצון, וצריך תשוקה אמיתית.
רמי, ואת התשוקה הזאת שאתה מדבר עליה, אני הרגשתי פה חזק מאוד באולפן. היה תענוג גדול לשוחח איתך, רמי.
תודה רבה, גם לי.
תודה רבה.
תודה.
שומעים חינוך, פודקאסט חינוכי.
חוץ מזה שאני חושב שעכשיו אני ישר הולך להקיש בגוגל כדי לחפש את התמונות ממנשל ישר ומבויר ומכל הבתי ספר שעשו שינויים כאלה מדהימים במרחבי הלמידה. נראה לי שיש גם כמה תובנות חזקות שאפשר לקחת מהשיחה הזאת של רמי ושל חגי. אחד, אצל שניהם הרגשנו שיש מוטיבציה רצינית לשינוי פדגוגי. קודם הגיע השינוי הפדגוגי, ואחרי זה הגיע הרצון לשנות את מרחב הלמידה, ונראה לי שזה דבר מאוד מאוד חשוב בתהליך הזה. שתיים, זה שאצל שניהם היה רגע שבו הם אמרו, רגע, עוצרים, חושבים, נזכרים למה באנו לפה בכלל, מה אנחנו רוצים, ואיך אנחנו רוצים שילד שמסיים פה י"ב יצא מבית ספר. ואני חושב שבלעשות תהליך ברור כזה, חוץ מהאנרגיות שזה נותן, יש גם משמעות גדולה כשחושבים על איך בית ספר צריך להיראות מבחינה פיזית. הדבר השלישי שהרגשנו זה שאפשר להתחיל בקטן, בסדר? לא תמיד חייבים להתחיל ולהפוך את הכל, אפשר להתחיל בכל מיני דברים קטנים. שמענו את זה מחגי כשהוא אמר, המורים יזמו כל מיני דברים שהלכו ברוח השיחה שעשינו, ושמענו את זה עכשיו בשיחה עם רמי כשהוא אמר, אנחנו התחלנו לשנות את איך שנראים השולחנות והלוחות קיר והצבע שהתלמידים בוחרים בשביל הכיתה שלהם. והדבר האחרון זה שאני הרגשתי חזק, זה ששניהם, גם חגי וגם רמי, דמיינו מה זה לשבת בכיסא של הילד. מה זה לשבת בכיסא של התלמיד בכיתה? איך נראה יום בבית ספר? אגב, אני שמעתי מכמה אנשי חינוך שהם פשוט עשו את זה באמת. הקדישו יום אחד ופשוט ישבו בכיתה. עברו משיעור מתמטיקה לאזרחות, להיסטוריה, והרגישו את החוויה הזאת. אני חושב שכשמסתכלים על המציאות מהעיניים של הילד, מאוד קל לדמיין איך הלוח יורד לגובה העיניים. מאוד קל לדמיין איך צריך לבנות במה כדי שהמורה כשהוא יושב על כיסא יראה אחד את השני מאותו גובה. אני חושב שזה יכולה להיות חוויה משמעותית לכולנו ומסר חזק. אז תודה גדולה לרמי וחגי. אנחנו היינו שומעים חינוך, נתראה בפרק הבא.